ושני דפים שם. ארתור יובצ'יק כתב את שני המסות המרכזיות שאנחנו לומדים בדרך כלל בשנות ה-40-50. גם ביקשתם משם, נכתב במקורו בתקופה הזו, ובוודאי ובוודאי שאיש ההלכה. איש האמונה נכתב בשנות ה-70, באמת יש דיון מה היחס ביניהם, ואנחנו בגלל שאנחנו מתחילים בכל דודי דופק, אני כאילו כרגע לא מסב את הדיון על איש האמונה באופן ממוקד, אני רוצה יותר לדבר על הרב סולובייצ'יק כאיש, מול מה הוא עמד. גם בשנות ה-70, הרב סולובייצ'יק עמד מול עולם שהיה בו שאיפה למדע, לידע, להבנה. הרב סולובייצ'יק יכתוב בהתלהבות על האדם שכובש את הטבע, ובזה הוא יהדהד את התרבות שלו. האדם של הרב סולובייצ'יק, האדם החילוני, האדם האמריקאי, שמולו הרב סולובייצ'יק כתב, זה היה אדם שהשקיע מיליוני דולרים כדי לבנות נאסא שתגיע לפני הרוסים. בתקופה הזאת תקציב נאסא קוצץ, ולא סתם. ואתה הסיבה בדיוק, שנעסוק בו עוד רגע. האדם שהרב סולובייצ'יק כתב אליו, האדם שאנחנו מכירים לפני 50 שנה, לפני 40 שנה, הוא היה בן אדם שעדיין האמין ביכולת שלו. לקח זמן עד שהתרבות הפנימה שיש כאן איזה כישלון מובנה. במובן הזה הרב סולובייצ'יק עומד באיזושהי צומת, אנחנו ככה נראה את זה דרך הטקסטים, דרך ממש ככה אספתי מכל מיני אזורים שהרב סולובייצ'יק מאפיין אותם, אבל אנחנו נראה שהרב סולובייצ'יק כותב בשתי שפות. בשפה אחת הוא אומר לנו, כן, תלחמו במחלות, תהיו אנשים בעלי כבוד עצמי. בשפה שנייה הוא כותב, נו, בסדר, אז הם סגרו את המחלה הזאת, מישהו, הוא כותב, האנושות הצליחה להגיע לירח, אבל כשתא אחד משתולל הם לא עומדים מול סרטן. ושתי השפות האלה, שפה שהיא מאדירה את האדם, שפה שהיא אומרת שהאדם לא מצליח לעמוד בהישגים שהוא רוצה מעצמו, זה שתי שפות שקשורות לשתי תרבויות. אני ככה אדבר מלמעלה, אני רוצה קודם כל אז שנתחיל לקרוא, ודרך הדברים נתרגע, נגיד את הדברים, הדברים יפים וברורים, הרב סולובייצ'יק שכותב בצורה מאוד יפה. נתחיל מהעולם המודרני. העולם המודרני עומד על 2-3 תובנות בסיסיות. תובנה אחת, האדם יכול. אם הוא ירצה, הוא יכול. שאלו אותו מה, אם הוא יהיה קומוניסט, הוא יגיד יכול להפוך את הפרוטרליון. אם הוא יהיה גרמני, הוא יגיד משהו אחר. אם הוא יהיה מדען, הוא יגיד משהו אחר. אבל הנחת העבודה זה שהוא יכול. הנחה שנייה, מה שהאדם מבין, זה אמת. זאת אומרת, אם אני יכול עכשיו, אני קרל מרקס, יכול לשבת, לכתוב תיאוריה, ואני אומר לכם, הסברתי את המציאות. זה אמיתי. וגם אם אני עכשיו, אני קאנט, אני עכשיו ונסח בצורה פילוסופית מדויקת, מה אדם צריך לעשות עלי אדמות? עזבו אתכם תורה, עזבו אתכם התגלות. אני אומר לכם, אני מפעיל את השכל, אומר קאנט, אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך, אני מפעיל את השכל, ואני אגיד לכם מה אדם צריך לעשות. האדם יכול, מה שהאדם מבין זה אמת, ונקודה שלישית שאוהבים לדבר עליה, הרב סולובייצ'יק פה מאמץ אותה, אז אני לא כאילו אתמודד איתה פה באופן ישיר, זה האדם הוא פרטי. זאת אומרת, יש אדם שהוא, הקיום שלי הוא קיום שלי, הוא קיום אישי. פתאום החברה המודרנית התחילה לדאוג לאנשים פרטיים, לא רק למלך, לא רק לקיסר, לא רק לכנסייה. יש אנשים פרטיים שהולכים ורוצים לשפר, לקחת את גורל בידיהם. יהיו תרבויות שיקחו את זה ויגידו, רווחת הפרטים היא בתוך הכלל. יהיו תרבויות שיגידו הפוך. אבל הפרטים הופכים להיות נושא. הרב סולובייצ'יק מאשר במובן מלא את כל שלושת התובנות האלה. אבל במובן זה הוא חולק על התפיסות המודרניות בצורה מאוד בסיסית, נראה את זה בפנים. אני קורא איזה קטע מוכר, האדם הקדמון, שלא היה יכול ללחום במחלות, בקטע הראשון, היה מושפל וחסר אונים. האדם התרבותי השיג שלטון מוגבל על הטבע ונעשה במובנים מסוימים אדון לטבע. בעשותו את כל אלה, משתדל האדם הראשון למלא את התפקיד שהוטל עליו על ידי בוראו. אומר הרב סולובייצ'יק, אדם שנלחם במחלות ומנצח, הוא יותר בעל כבוד במובן העמוק של העניין, הוא יותר בן אדם. ולהיות יותר בן אדם, אומר הרב סולובייצ'יק, ובזה חולק או מחדש אל פני כל מי שהתייחס למודרנה לפניו. להילחם במחלות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תלמד תורה ותבטח בו. הקדוש ברוך הוא רוצה שתיקח את המדע ותלחם במחלות. זה מה שהוא רוצה. אגב, שימו לב שהאדם הראשון, אנחנו נדבר על זה אם נלמד איש האמונה, או כשאני נלמד איש האמונה, האדם הראשון הוא לא אדם דתי. הוא עוד יכול להיות חילוני. וזה עיקר החידוש. זאת אומרת, יושב בן אדם, מבחינתו סיני, עובד אלילים, ומפתח תרופה לסרטן, ומקיים את רצון השם. זה חידוש. החידוש הזה, זה חידוש שכשהרב סולובייצ'יק אמר אותו, זה היה ברור לכולם. היה ברור לכולם שלהגיע לירח זה משהו רציני. היה ברור לכולם שלהיות רופא ולהילחם במחלות זה משהו רציני. היה ברור לכולם שלהיות איש מדע שיודע על העולם זה משהו רציני. היום זה לא ככה. אנחנו נפתח בביקורות של הרב סולובייצ'יק על, על, על העולם המדעי, על העולם המודרני שבתוכו הוא חי, ודרכו אחרי זה ככה נתגלגל איפה אנחנו עומדים היום, איזה הלכי רוח תרבותיים עומדים היום. אני רק אגיד שני דברים פשוטים כדי שתשמרו זה איתכם הלאה. אם הייתי שואל אתכם היום, מה יותר טוב, להיות מהנדס שמכין אייפון 6 או להיות פיזיקאי תואר רביעי? מי יותר רציני? מי כאילו, על מי מדברים בבית כנסת? ברור שאין מי שהמציא את האייפון. אז איך עכשיו הרב סולובייצ'יק יאדיר את המדען שיוצר הכפלה של המציאות, ובמוחו הוא יכול להפוך את הסמלים המופשטים? זה לא מעניין אותנו. והרב סולובייצ'יק השתמש במודל של המדען שיכול להכפיל את המציאות וכל הנוסחות המתמטיות כדי להאדיר את דמותו של איש ההלכה הבריסקאי. אז אנחנו אוהבים את המדען הזה ואת איש ההלכה הבריסקאי, ומה ההבדל ביניהם? זו שאלה, וזו שאלה שלא הייתה פעם. זה לא היה, לא שאלו, לא, העריכו אותו, את הידע. אדם שיודע את האמת על העולם היה אדם רציני. היום הוא עוד איזה חפרן ממדעי הרוח, כאילו, מה מעניין אותי פיזיקה? אתה יכול להשתמש בזה? אתה יכול לעבוד עם זה? אתה יכול להרוויח עם זה? כשהרב סולובייצ'יק דיבר על המדען, הוא כאילו לא דיבר על המדען הפונקציונלי, אלא המדען שמצליח לתפוס ושכלו את האמת, על ידי שהוא הופך את הצבעים והקולות לנוסחאות מתמטיות. כאילו, במובן הזה, אנחנו כאילו, שיעשה מה שהוא רוצה, כך שימציא את האייפון. כאילו, זה בכלל לא מעניין אותנו, התהליך. וניגע בזה עוד מעט בהרחב. ונקודה שנייה, היום, אם אתם שואלים את מעוז השמאל, מה הערכים שלכם? הם לא יגידו להיות מדען ולכבוש את החלל. אם יגידו להיות בגרין פיס ותפסיקו לזהם את החלל עם כל האנושות והציביליזציה שלכם. זאת אומרת, היום כשאתה שואל את האדם, כאילו הנאור, מה הוא מחפש? הוא לא מחפש לכבוש, הוא לא מחפש כבוד. הפוך, הוא רוצה להגיד לך, תפסיק עם הכבוד שלך, אתה האדם המערבי, ניגש לכל דבר, כאילו רוצה להשתלט עליו, תקשיב לאחר, תקשיב לעולם, תקשיב לטבע, תתחבר, תרד מהעץ שטיפסת עליו. והמסר הזה זה מסר שמחלחל, אנחנו ניגע בו הרבה יותר, ושם אני רוצה לדבר את עיקר השיעור, כשנגיע לנושא המוסר. מה עשה האוויר הפוסט-מודרני התרבותי לשאלת המוסר, ושם הרב סולובייצ'יק הוא בעיניי יש לו בשורה אדירה. אני אמשיך הלאה. ביקורות של הרב סולובייצ'יק על האדם המודרני, עוד כאילו בתקופה שהמודרניות הייתה משהו משמעותי. אני קורא, יש כאן 1, 2, 3. אומר סולובייצ'יק בחמש דרשות, שיקור הוא איש המערב מעצמו ומהניצחונות הטכנולוגיים שלו. במה הוא שיקור? הוא מסביר מעל התשואות, האדם מתגבר על חרדתו מפני המוות על ידי כך שהוא מציב את עצמו כאל רב עוצמה, נבון ויצירתי. הוא אומר לעצמו, אני קיים כבורא, שליט אדיר, מחוקק, הרשות העליונה בכל עניין ועניין. לפי אמונתו, האנושות כקבוצה תגאל את עצמה מן הכבלים הכובלים אותה. החברה היהירה איננה רודפת הענוגות, אדרבה, נמאס הגפנית שזורה בה. בשם מערכת חוקים מוסרית שחוקק האדם, הם יוצאים לכבוש את העולם. האדם היהיר הוא עריץ, מייסד חברה עריצה והירה שיעזת מצח ותוקפנית, הדורסת את חופש הפרט ואת כבודו. החברה היהירה בזה לאמונה האנושית באלוהים ורואה בחולשת אנוש. חבריה ממושמעים ואורגנים היטב. האדם היהיר, העיר רציונלי, עשוי אף לחבר קודקס של אי מוסריות. רצח עשוי להפוך למעשה אציל. זה, אם מי שהצליח לזהות את החיצים נגד העולם הקומוניסטי, אז זכה, כי זה באמת קשור. וגם הנאצי. וגם הנאצי. הנאצי הוא יותר יורה בשלישי. אבל גם העולם הנאצי, ולא סתם. האדם המודרני, או המודרניות התאפיינה באידיאולוגיות הגדולות שהתחילו יפה ולא נגמרו יפה. והרב סולובייצ'יק עמד על זה והוא אמר, יש כאן יהירות, אתם מתיימרים בשם המדע ובשם הכוח שלכם לכבוש את הטבע, אתם מתיימרים לחוקק חוק אנושי, וכשאתם עוברים למישור המוסר אתם קורסים. נעבור מיד לשלוש, כי זה השתלשלות ישירה מזה. במאמר צירוף, אומר הרב סולובייצ'יק, החוק המוסרי איננו ניתן להיחקק על ידי השכל האנושי במונחים מוחלטים. כל ניסיון מצידו של המחקר המדעי יהיה מתקדם ככל שיהיה להמיר את החוק המוסרי שנחקק בידי אלוהים על שני דוחות אבנים בסיני בכללי מעשה ידי אדם, משקף גאווה ויהירות ונידון גם הוא לכישלון. דוגמה מעולה שהוא מביא לזה, זה מתוך זמן חירותנו. שתי דוגמאות ככה מאוד עוקצניות. החברה המערבית טוענת כי ארוחה הופכת לעניין אנושי כאשר היא מציעה למשתתפים בה את ההזדמנות להציג אווירה חברית ונעימה, טעם טוב, עידון, חביבות ומומחיות באמנות הבישול. הקהילה האסתטית אוכלת, אך לעולם אינה זוללת. כן, מי שהיה בחתונה או במסעדה יוקרתית יודע שהאוכל הוא מאוד במנות קטנות, וזה לא מסביע לפעמים. ולא סתם, כי החוויה האסתטית, התרבות, היא אומרת, מה אתה אוכל כמו בהמה? תשב, צלחת גדולה, תאכל כמו שצריך. והתרבות האסתטית, או האדם המודרני שניסה לאפיין וכאילו לעדן את הדחפים ולהשתלט עליהם ולהיות בן אדם טוב יותר, אומר הרב סולובייצ'יק, היא ניסתה לעדן את החוויה. אבל איך היא עדנה את החוויה? היא הפכה אותה להיות יותר רגישה. זה הפך אותה להיות יותר טובה. האם יופי הוא טוב? שמעתי כי היה קצין גסטאפו שהיה מוזיקאי מושלם, מומחה ביצירותיהם של בטהובן ומוצרט. הוא היה גם מומחה בהריגת ילדים. מה הוא טוען? האדם המודרני ניסה לעדן, ניסה להציב כללים, ניסה להציב חקיקה, זכויות אדם. האם זה עובד? האם זה עבד? עוד שנייה נדבר על זכויות אדם באופן ממוקד. זה כשאני ככה עבור לשפה הפוסט-מודרנית שמתמקדת בזכויות אדם. אבל כשאנחנו מדברים על התרבות, האם תרבות אנושית מצליחה לפתור את השאלה המוסרית? מלחמת העולם השנייה אמרה תשובה חד משמעית. ולא רק הרב סולובייצ'יק אומר את זה, במובן הזה הוא הד של קולות פוסט-מודרניים, שהם באמת מה שהם טוענים זה בדיוק את הדבר הזה, רק יש להם מסקנה אחרת, ועוד שנייה אני אגע בזה. אבל הטענה היא שזה לא עבד. האדם ניסה לייצר תרבות שבה לא יהיו מלחמות, וזה לא עבד. וזה לא עבד גם במישור של בן אדם לחברו, של בן אדם לחברה שלו. האדם ניסה לייצר מערכת חקיקה, או הניסיון הקומוניסטי, או הניסיון הדמוקרטי, עוד שנייה ניגע בו, או הניסיון הנאצי, וזה לא עבד. וזה לא עבד בעוד מישור, וזה המישור שדרכו הרב סולובייצ'יק, זה הציר שבעיניי חורז את הביקורת שלו. האדם המודרני, או המדע, או השכל, יודע להתעסק בהרבה דברים. בדבר אחד הוא לא יודע להתעסק. הוא לא יודע להסביר לי את החוויות שלי. כל מי שלמד ככה קצת איש ההלכה או דברים ברוח זאת, כשהוא מדבר על הגמרא או על לימוד הלכה, הוא תמיד חוזר ומעריך בתיאור הזה. הרב סולובייצ'יק, המדע יודע להסביר שירוק זה 5,420 ננו הרץ, אני יודע מה, וסגול זה הרצים אחרים. אבל כשאני רואה ירוק זה לא מעניין אותי, אני מתפעל מהירוק, אני לא מתפעל מהנוסחה שלו. השכל הוא עושה הפשטה לחיים, הוא לא עובד מול החיים עצמם. ואיפה זה בא לידי ביטוי? אומר הרב סולובייצ'יק ומהדהד הוגים אקזיסטנציאליסטים, האדם מרגיש בודד. האדם מרגיש שמשהו בפנים לא מתיישב. כמה שתסביר אותו, כמה שתנסה, כמה שאתה תיתן תיאוריות, כמה שתיתן פתרונות, משהו בפנים תקוע. ומהבדידות הזאת אי אפשר לצאת, אפשר רק לברוח. לאן לברוח? או, אלא כי להיות יהיר, מה שקראנו, להתגבר על לפני חרדת המוות. הדרך להתגבר על ההבנה שהקיום שלי הוא רופף, שעוד שנייה יכול לבוא פה איזה טיל איראני ולהרוג את כולנו, שמשהו פנימי באישיות שלי מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליח לתפוס את החיים. והדבר הזה אפשר לברוח ממנו או אל התרבות היהירה של המדען, או אל התרבות ההפוכה שהיא מאוד מהדהנת את התרבות שאנחנו חיים בה היום, תרבות הנהנתנית. יש לך שאלה? לפני שאני אומר, התרבות הנהנתנית היא תרבות מסוג אחר. האדם המודרני יכול להיות סגפן. בשם העבודה הוא יחסוך שקל לשקל. בשם העבודה או בשם הקדמה הוא יגיד לך להצטמצם, לאכול קצת, להיות יעיל. האדם האסתטי בשפה של הרב סולובייצ'יק, והייתי אומר התרבות שלנו היום, היא לא מדברת בשפה הזאת. כשהייתי בצבא ודיברתי עם חילונים, אז הדבר המרכזי שהם, הביקורת המרכזית שהייתה להם עליי, זה לא תורה ומדע, זה לא ששת ימי הבריאה, זה לא אתה רק מאמין בקדוש ברוך הוא ולא הרופא. הם שאלו אותי, אתה לא מסכן? זה די מבאס, כאילו, מה, אתה לא נהנה מהחיים? שבת, מתי אתה יוצא לבלות? איזה מין שאלה זו? מה, הם לא חושבים שאני יוצא לבלות? הם לא חושבים שאני נהנה מהחיים? מה הם מחפשים? אני אקרא בקצרה שתי הערות של מבקרי החברה המודרנית או הפוסט מודרנית שאנחנו חיים בה. זה לא כל כך פייר, כי כאילו הם נגד, אז אפשר לראות את זה בתוכם, אבל זה שני מבקרי תרבות בני זמננו. אני קורא: יחסיות האמת איננה תובנה תיאורטית, כי היא מנחה מוסרית. התנאי לחברה חופשית, כך מכל מקום הם הסטודנטים האמריקאים רואים זאת. מה זה אומר? שהם שואלים אותי למה להנות. ברגע, אני קורא את המשפט השני, את הפסקה השנייה, לעבוד לשניהם ביחד. ברגע שלחברה אין עוד מבנה מקודש, ברגע שהסידורים החברתיים ואופני הפעולה אינם מבוססים עוד על סדר הדברים או על רצונו של האל, הם נעשים פתוחים לכל במובן מסוים. ניתן לתכננה מחדש, כך שבראש מעייננו תימצא מההשלכותיהם על אושרנו ועל רווחתנו. קנה המידה משמש אותנו מעטה ואילך, וזה של התבונה האינסטרומנטלית. תבונה אינסטרומנטלית זה הדורך, התבונה שמנסה לייצר דברים, כן? לא עוד לגעת באמת, אלא לנסות להשתמש בדברים. לשם העניין, לא מעניין אותי כמה אתה יודע, מעניין אותי איזה אייפון אתה יכול לייצר. בדומה לכך, שאיבדו היצורים סביבנו את המשמעות שהוא ענקה למקומם בשרשרת ההוויה, זאת אומרת, כבר אין, העולם הוא לא איזה עולם שהכל בו הולך לקראת גאולה, ויש בו איזה מגמה ומטרה. אפשר להתייחס אליהם כאל חומרי גלם או כאל מכשירים למילוי צרכנו, וגם לבני אדם אפשר להשתמש ככה. עוד שנייה נקרא את הטקסט מעל התשובות שמדייק את זה יפה. כשהיום נאחזים בזכויות אדם, לא עושים את זה כמו שעשו את זה בתקופת הרנסנס. תקופת הרנסנס, או להבדיל, אלפי הבדלות, מי שיקרא את ההגות של הרב ליכטנשטיין על כבוד האדם והזכויות האדם,
הוא יראה שזה הגות חיובית. הוא אומר, הרב ליכטנשטיין, בתקופת הרנסנס, שם גם הנצרות טענה את זה, האדם נברא בצלם אלוקים, ואם כך, צריך להתייחס אליו בהתאם. זאת אומרת, יש כאן משהו שאני צריך לכבד אותו. יש לי מחויבות כלפיו. אני לא יכול לזלזל בצלם אלוקים, אני לא יכול לזלזל בצלם אלוקים גם של הגוי. ככה הרב ליכטנשטיין מעריך במספר מאמרים, כאילו שכדאי לקרוא לפח. אני לא יכול לזלזל. יש כאן, לאדם, יש כבוד. גם הרב סולובייצ'יק, כשהוא מדבר על כבוד האדם, כמו שאמרנו, הוא לא מדבר על כבוד האדם הדתי. הוא מדבר על כבוד האדם באשר הוא אדם, כבוד האדם היוצר. עוד שנייה, בלי להיכנס למישור המוסרי, ששם הוא נכנס באדם, החילוני. כשמדברים היום על זכויות אדם, אוהבים לקרוא לזה, אותם מבקרי תרבות שציטטתי, זכויות אדם שליליות. לא מדובר יותר על, על כבוד האדם, על זה שאני חייב לכבד אותך כי אתה שווה משהו. מדובר על זה שאסור לי לפגוע בזכות שלך ל... מי שבקיא בוויכוח על שיעורי אזרחות, על הספרים שיעורי אזרחות, זה כאילו אחד הוויכוחים שם, בשני הספרים. האם כשאני אומר לך שבשם, שאסור לך לכפות את דתך על המדינה, אני אומר לך, זה בגלל שיש בני אדם שחושבים אחרת ותכבד את דעתם. ושאני אומר לך, לא יודע, אסור לפגוע. אסור לפגוע בכלום. אסור לפגוע בשום ערך, אסור לפגוע בכבוד האדם, אסור לפגוע בחופש העיסוק. זה זכויות אדם שהן נקראות זכויות אדם שליליות. הן תמיד מספרות לך מה לא. והן לא מתיימרות, שימו לב, הן לא מתיימרות להגיד שיש משהו חשוב שמנסים להגן עליו. הן מתיימרות רק, 20 שניות, הן מתיימרות רק לומר, תקשיב חביב, בן אדם יקר, תעשה מה שאתה רוצה, זה מאוד לא משנה לי מה אתה רוצה, זה מאוד לא משנה לי מה אתה חושב, דבר אחד תבטיח לי, אל תפגע בבן אדם אחר.
אל תפגע בו כי הוא צלם אלוקים.
לא, אל תפגע בו בגלל שאסור לך להשתמש בדעתך כדי לפגוע בבן אדם אחר, כי... כי זה ישלול ממנו את הזכות לעשות את מה שהוא רוצה. זה נגיד, לכן זה זכויות אדם שליליות. אתה מבין? אתה לא אומר כלום כשאתה אומר את הזכויות אדם האלה. עכשיו.
אני אומר שלכל אדם יש זכות שאני לא אפגע בו, כי הוא
יוצא מלוקים. נכון, לא, אבל חוץ מהקטע של יוצא מלוקים. אתה אומר שלכל אדם יש זכות שאתה לא תפגע בו בגלל שאין לך זכות את הדעות הטיפשיות שאתה חושב בהן, או לא טיפשיות או לא טיפשיות באותה המידה. אין לך זכות לכפות אותם על אדם אחר. בתרבות כזאת, עכשיו אני ככה אקרא, בתרבות כזאת, האדם, מה שחשוב לו כבר זה לא ערכים. מה שחשוב לו זה הנאות. אם טוב לך לשמור שבת, אתה מבין, זה השפה של זכויות אדם שליליות. אתה רוצה לשמור שבת? תשמור שבת, אין לי בעיה, רק אל תפריע לי. אתה רוצה להתחתן בגיל לא יודע מה, תתחתן, רק אל תעבוד, אל תהיה מס על הציבור. אל תפריע לי ליהנות בדרכי שלי. ערך כבר לא נתפס כערך שמחויב, שאפשר להתווכח איתו. ערך נתפס כמשהו שהוא כיף. אין הבדל בין להיות יהודי ששומר על נגיעה ובין להיות חילוני. כך זה בעיניים של החילונים שדיברתי איתם. אין הבדל, זה לא שאתה בן אדם יותר, נקרא לזה תרבותי. אתה בן אדם יותר מסכן. השיפוט הוא כבר לא עוסק בערכים, הוא עוסק בהלך, זה נקרא בשיח, בתרבות. לאן, האם התרבות שלך היא תרבות חיובית, האם היא תרבות טובה? וברגע, הפרדוקס, הוא שברגע שזה קורה, יכול לקרות שתי תופעות שאיתם בדיוק אותם מבקרי מודרניות, והרב סולובייצ'יק כאן נכנס איתם, הקדים אותם ב-20 שנה, אפילו יותר. זה יכול להיות שתי תופעות. תופעה אחת, זה שאנחנו נגלה הרבה מאוד אובדן של צלם האדם. כי בשביל הזכות של השבת שלי, אין לי שום בעיה שכל האנשים בדרום ובזה יעבדו בשבת. אני נהנה, לא אכפת לי. אני כבר מאבד חשבון. אני מאבד את החשבון הכולל. אני לא מצליח לייצר תרבות ערכית. זה נקרא בשפה צבאית, למי שזה מעניין אותו, דילמת קורי העכבי של נסראללה. שהמודל האיראני, כאילו, טוען מול התרבות האמריקאית, ישראלית, כל מה שמעניין אתכם זה ליהנות. ולכן, אם נכניס לכם סמים ונראה לכם טילים על צפון, אז פשוט תברחו מפה. אין לכם עמוד שדרה, אין לכם ערכים. זו תופעה אחת, של חוסר עמוד השדרה, וזו תופעה שאפשר לדבר עליה. תופעה שנייה, שזה הרב סולובייצ'יק יפיין בצורה יפהפייה בדרך מגילת אסתר, זה שתרבות כזאת משלימה עם הרוע. תרבות כזאת היא חלשה. צומח לו באיראן רשע, והתרבות הפלורליסטית לא יודעת מה לעשות איתו. האדם המודרני היה נכנס בו ומפוצץ אותו. במודל של הרב סולובייצ'יק הוא טוען בשני דוגמאות, שתי דוגמאות היסטוריות, הוא טוען המן שגדל במלכות פרס, זה הדוגמה שאנחנו עוד שנייה ניכנס אליה, דרך הבנה של מה היא מלכות פרס לדעתו, והוא טוען שגרמניה גם כן בשנות ה-20 היא הייתה תרבות נהנתנית. זאת אומרת שהיטלר עלה על הרקע הזה. חוסר היכולת להתמודד עם הרע ולעשות משהו זה עוד תוצאה של הדבר הזה. אני אקרא ככה את הביטוי של הרב סולובייצ'יק לתרבות שלנו. תראו, הוא כותב את זה על מגילת אסתר, תראו, זה ממש ככה כאילו הוא כתב את זה היום. החברה האסתטית היא פחות או יותר חברה דמוקרטית. הרדיפה אחרי ההנאות והאושר תובעת התערבות מינימלית של השלטון בחיים הפרטיים. היא מתעבת פיקוח ודורשת חירות בלתי מוגבלת בעניינים של מוסריות מינית. סיסמתה של החברה ההוללת נוסחה לפני זמן רב בידי דור המבול. ויראו בני אלוהים את בנות האדם כתבות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. האדם ההולל לא רק נענה לדחפים ביולוגיים בלתי נמנעים אשר הבאתם על סיפוקם גורמת לו להנאה, אלא הוא מתנסה בגרימת לחצים חדשים ובכניסה למצבים חסרי תקדים ומלאכותיים אשר מציבים אתגר בפני הגוף כדי שזה יגיב במעשים מעוררי של סיפוק. בקצרה, החברה המערבית שבה אנו חיים היא נציגה אופיינית של החברה האסתטית. כן, התרבות הזאת שכל הזמן יוצרים עוד אמצעי בידור כדי שהגוף יגיב יותר בדברי על האדם העולל, עכשיו שימו לב, יש כאן את התחילתו של יריית החץ המוסרית, החריפה יותר. בדברי על האדם העולל, אינני מתייחס באופן בלעדי לתענוגות הבשר, מה שמכונה בידי חכמי ימי הביניים שהן תשוקה או תאווה. למרות שהעולם הערבי מכור לסוג כזה של הוללות, אני מגדיר כהוללות כל מאמץ אנושי, אם קיים בו יסוד של חוסר גבולות. כאשר הדמיון מתחיל לדרבן את האדם ומסיט אותו לשאיפה בלתי מוגבלת להשיג נכסים מוחשיים, ממון, אחוזות רחבות ידיים, סיפוק מיני, מעמד חברתי. המשותף לאנשים האסתטיים הוא שדמיונם מוקף בנכסים מוחשיים ובהילה של מימוש עצמי. אומר הרב סולובייצ'יק, אתה רוצה לממש את עצמך? אתה רוצה שיהיה לך בית גדול? אתה רוצה שיהיה לך אוטו? אתה רוצה שאתה תעשה מה שאתה אוהב? אתה רוצה שיהיה לך כסף? מאיפה הרצון הזה מגיע? האם אין בו את היסוד חסר הגבולות? עכשיו עוד פעם, עוד שנייה, אני יש כאן איזה היום אנחנו אוהבים להגיד את הביקורת כזאת, נו באמת, אתה רוצה כל כסף, תקנה את האוטו, שיקנה את הווילה, שיקנה את הזה, ובסוף ילך לדוג. כן, כאילו הנזיר שמחר את הפרארי וכל מיני כאלה ביקורת תרבות שבאה ואומרת תפסיקו האמריקאים ממודל ההצלחה שלכם ובואו תחיו חיים מזרחיים יותר, מודעים יותר. אז בואו שימו רגע את הביקורת הזו בצד, אז תימו לב התרבות שבתוכה אנחנו חיים. זו תרבות שמחפשת להגדיר את עצמה דרך מה שיש לה, מעמד, כבוד. ומה שחשוב לה, כאן אני קצת חוזר למה שאמרת, זה שאל תפריע לי להגדיר את עצמי איך שבא לי. האם לתרבות המערבית יחסי מין בהסכמה בתוך המשפחה זה לא מוסרי? האם זה לא, למה זה לא מוסרי? זה בהסכמה. אז מה תהיה הטענה?
באמת בהסכמה לא רק של האלה, אלא של כולם. כן,
למה של כולם?
לא,
אז מה אתה אומר פה?
מעורבים. אני אעשה ללמוד הגבית לא רק העצה והמנהלת אלא גם הבעל הסקר אלוני וגדה סקר יש את הופעה של חילוף יזוקות זוגיות בתוכה פה בוא נחלט את זה פה קדם אחד על הפעם
אני אמשיך את מה שאתה אומר דווקא איך קוראים לך?
מתן
מתן אמר שאין הסכמה של כולם
לא, כל
כל האנשים ובאמת החוק, אם זה מעניין אתכם זה חוק מדהים זה אומר שאין כזה דבר הסכמה בתוך המשפחה זאת אומרת, זה תמיד מיחסי מרות אבל אם היה אז מה לא מוסרי בזה? את מי זה מעניין אם זה מוסרי או לא? כל מה שמעניין מה?
אם זה לא היה, זה לא היה המצב אם אלא זה היה מוסרי
כי מוסרי זה כל דבר שאתה עושה שהוא לא מפריע לבן אדם אחר או נעשה בהסכמתו אם זה הנאה, אם זה ערכים זה לא משנה זה לא משנה לתרבות ההוללת היא לא נותנת מדרג של ערכים נותנת מדרג של הנאות והעיקר שזה יהיה בהסכמה ושלא תפריע לאף אחד ולא תפריע לי ולא תפריע לעצמך אוקיי
יש לה ערך אחד וזה לא לפגוע כאילו אתה בא וטוען שגם זה לא ערך אלא
שלא לפגוע באחרים זה לא ערך אלא זה גבול שמנסה לתחום את העובדה שאין אף ערכים זאת אומרת שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בתנאי שהוא לא יפגע באנשים אחרים אני רוצה לראות את החץ המרכזי אני כרגע אדבר בשם הרב ליכטנשטיין שיחה שאנשים שעברו הכנה לחיים אולי מכירים יגיד הרב ליכטנשטיין יגיד מבקרי התרבות על העולם המערבי אתם רוצים לממש את עצמכם אתם עוסקים בעצמכם זה מה שמעניין אתכם מה יהיה לכם ומה אתם חשובים ואתם בוחרים מקצוע או אנחנו בוחרים מקצוע לפי מה שמעניין אותנו מה יהיה מה שחשוב
מה זאת אומרת? אז האדם אומר לא נגיד מה חשוב? מה שמעניין אותי זה מה שחשוב זה לא של האדם הפוסט-מודרני שאני רואה את זה אין לו ערכים הוא אומר הערכים שלי אני מבין שהם ערכים שלי ולא לא חייבים להיות גם ערכים של מישהו אחר אבל האדם הפוסט-מודרני יש ערכים כפי איך שאני רואה עובדה שאתה כן רואה בתרבות המערבית הרבה תרומה למדינות אחרות הרבה תרומה לאנשים אחרים תרומה בתוך הקהילה זה לא שאין לו ערכים פשוט הערכים שלו מבין שהוא לא איזושהי דמות אובייקטיבית שיכולה לקבוע מהם הערכים
אני אנסח אבל אני אגיד טיפה אני ככה בלי להיכנס לתרבות הפוסט-מודרנית בצורה חזקה כי אני רוצה לסדור את המהלך עם הרב סולובייצ'יק והפתרון שלו למשבר הזה אבל באופן בסיסי אם תזהה באופן כללי הזרם תרבות הפוסט מודרני מה שהוא מנסה לשפר בעולם זה שעוד אנשים יפסיקו לפגוע בעוד אנשים זאת אומרת שזה ערך זה פרדוקס בדיוק ולכן מאוד חשוב לאנשים שהם חילוניים בנשמתם בדור הזה לשים את זכויות האדם בתור הדבר שאסור למדינת ישראל לשנות אותו כי בלי זכויות האדם הכל קורס פה זאת אומרת זכויות האדם זה מין כאילו לא, אין להם הסבר למה זכויות האדם הם כבר לא מאמינים בצדק שלום אחווה לא בטוח שהם היו רוצים להשליט את התרבות המערבית על התרבות ההודית אבל דבר אחד הם יודעים ככל שיש יותר זכויות אדם אנשים פחות פוגעים באנשים אחרים זה ערך חשוב רק שהם לא מנמקים אותו מהסיבה הזאת עכשיו אפשר להתווכח אפשר להפיין יותר מדויק אני גם חושב שכאילו זרם תרבות פוסט מודרני הולך ביחד עם עוד זרמים מודרניים זאת אומרת עדיין אנשים רוצים לרפא את הסרטן אבל אני ככה רוצה יותר לדבר על הפתרון של הרב סולובייצ'יק הוא פתרון מאוד חריף מאוד קשוח אומר הרב סולובייצ'יק אני ככה עוד פעם מעדד דברים של הרב ליכטנשטיין כתוב ממש בהרבה מקומות שהתארתי האדם תופס שהוא במרכז והוא רוצה מה שמעניין אותו זה מה שחשוב כאילו, אלו, מה אם לעובדה ולשומרה? מה אם קצת להיות מחויב למשהו שהוא גדול ממך? משהו שהוא אחר ממך? מה, מה, ש, מה, ש, מה שאתה, זה מה שחשוב? אני עובר לחצי השני של השיעור, בזמן שנשאר לנו. אני אחזור לשאלה הזאת בסוף החצי השני. יש וידוי מאוד מעניין של הרב סולובייצ'יק על התלבטויות שהיה לו בגיל צעיר. וידוי אותי הוא ריגש, בגלל שאני מאוד מזדהה עם החלק הראשון, לא עם התשובה. התשובה לפני שנפטר. אומר הרב סולובייצ'יק, נמצא בימי זיכרון, בנעוריי הייתי אף פעם, אף אני לא פעם מבקר בליבי את אבא ז"ל ואפילו את סבא ז"ל. כל אחד פעם היה במצב רוח של מרד נגד סמכות תורה. לפעמים הבן הוא הרי לב ומקשה קושיות. האם הכרחו לחיות תמיד על פי ההלכה, נראית לו יבשה וחסרת רגש? האם אי אפשר שיהיה ליהדות יותר חסד ורחמים, יותר עדינות ויופי? האם הכרחו ששבת תבוא לידי ביטוי רק בבמי מדליקין ובכלל גדול? זה כאילו שני, הוא מתנסח שם, כאילו זה שני אבות הטיפוס של הלכות שבת. אבל צריך לנדוד דרך הרבה ארצות זרות ותרבויות נוכריות, להיפגש דווקא עם הטובות שבאומות העולם, כדי להשיג לבסוף הערכה שונה. אמר אחד מתלמידיו של רב חיים שעזב את בריסק והלך והיה למתמטיקאי מפורסם, פגשתי אנשים הרבה, ביניהם שני אישים מיוחדים בעולם המדע שהיו מפורסמים בעולם לא רק בהישגיהם המדעיים, כי הם גם בהתנהגותם המוסרית. רק עכשיו תופס אני את גדולתו המוסרית של רב חיים. מה שהיה לרב חיים ז"ל בגודלו לא היה להם בכל ליבם הרחב. מה הוא טוען? קודם כל השאלה יפה, נכון? זאת אומרת, הרב סולובייצ'יק בגיל צעיר התלבט מה שאנחנו מתלבטים, כאילו. מה העיון והלימוד ההלכה הנוקשה הזאת, איך היא מתחברת לחיים? ויש לו פתרון, והפתרון הזה זה פתרון שהוא טוען שהוא עבר בתרבויות וטען, התמודד, עכשיו זה בדיוק מה שאני רוצה שנראה בשיעור הזה, התמודד עם שתי אבות הטיפוס של האדם המודרני לאדם הפוסט מודרני, והפתרון שלו הוא זהה. המוסר לא קיים בלי היבשושיות ההלכתית, ובעקבות המוסר גם הקדושה. מה יש בהלכה שהוא פותר את הבעיה של המימוש העצמי? טוען הרב סולובייצ'יק, ההלכה כופה את עצמה עליך. אתה לא רוצה לקיים הלכה. לא שואלים אותך אם לא רוצה לקיים הלכה. אתה כבן אדם דתי ניגש אל מול ההלכה כבן אדם מצווה. מתחבר, מתחבר. אתה עושה! לעשות את ההלכה זה להיענות למשהו שהוא מחוץ לי. אם אתם שואלים אותי, זה הפער הכי חד שיש היום בין אנשים דתיים לאנשים חילוניים בתרבות פוסט מודרנית. אנשים חילוניים לא מצליחים להבין שאתה לא בוחר בשבת. הם לא מצליחים, אני לפחות מהשיחות שהיה לי איתם בצבא, זאת אומרת, הם לא מצליחים להבין את זה. אז הם שואלים אם אני לא נהנה. שאל אותי באיזה משבש דתיים חילונים פעם שהייתי בן אדם, כמה זמן לוקח לך להיות דתי? זה לא עניין של זמן. אני לא בוחר להיות דתי במובן הזה. אני מרגיש שכשאני מקיים את ההלכה, אני חייב. אדם חילוני או אדם פוסט מודרני לא מקבל את המילה חייב. אין כזה דבר חייב. בוא נראה את הדוגמה הזאת דרך הקבלה בין שני תיאורים של העקדה. אחד, אני אתחיל בצד שמאל, של פילוסוף ראשוני הפוסט מודרני ואקזיסטנציאלי, שנקרא ז'אן פול סארטר, קטע יפהפה. אומר ככה, הסיפור ידוע. מלאך ציווה לאברהם להקריב את בנו. הציות היה בבחינת הכרח, אם אמנם היה זה מלאך שהופיע ואמר, קח את בנך ועלהו שם לעולה. אולם במקרה זה, כל אחד מאיתנו היה חוכך בדעתו. חוכך בדעתו. האמנם זה מלאך? בנוסף על כך, האמנם אני אברהם, היה הוכחות, אם הלך מופיע בפניי, היה הוכחה שהוא משמיים ולא מגיינום, מיטת הכרתי, או ממצב פתולוגי כלשהו, לעולם לא אמצא הוכחה כלשהי לכך. לעולם לא אמצא סימן שישכנע אותי לכך. אם אשמע כל דובר עליי, חייב אני תמיד להחליט בעצמי אם זהו קולו של המלאך. כאשר אני בוחר בדרך פעולה נראית לי, הרי שאני הוא המחליט שהיא טובה או רעה. מה הוא טוען? אתה בוחר להיות דתי. קח את האחריות. אתה אברהם, בחרת לשחוט את בנך. זה לא היה מלאך. הרב סולובייצ'יק לא מסכים לקבל את הדבר הזה.
זה לא הבחירה של האדם?
מה?
יכול להיות בחירה של האדם, לא
בסיסי. לא, השאלה האם מול האדם קיימת מציאות אובייקטיבית שהוא נענה למציאות הזאת, או שהאדם תמיד מפרש את המציאות. אתה תמיד מחליט לשמוע שזה קדוש ברוך הוא. זה הסיפור שלך. אתה בוחר לחיות בעולם שבו עם ישראל חזר לארצו אחרי 2000 שנה והר הבית שלך. אבל זה לא הסיפור הערבי. מי אתה שתשליט את הסיפור שלך, יגידו הפוסט מודרנים בתרבות? מי אתה? מה, את הסיפור שלך כי אתה חזק? אז אתה יכול לכבוש את הר הבית, אז לכן הוא שלך? אתה מבין? זאת אומרת, אתה תמיד בוחר איזה סיפור אתה מספר. ואתה מספר את הסיפור שעברה המכת בעיה שלך. תיסע בתוצאות ובאחריות של הטירוף שלך בעצמך. נקרא, זה קטע, ככה לקחתי את הקטע הפחות מוכר מתוך מין הסערה, ולא הקטע יותר מוכר, בגלל ששם יש, הוא כותב את זה יותר, עוזר לי להמשך, נגיד את זה ככה. אומר הרב סולוביץ' צד ימין, מהו הרעיון המרכזי בדרמה המסתורית שנטל באברהם חלק על פסגת ההר, כאשר כתבוע לתביעה אלוהית פרדוקסלית לקחת את בנו, את בנו יחידו אשר אהב, היה זה בעצם שיעור בביצוע התנועה הדיאלקטית, על דרך הפנייה האחורנית והנסיגה מדבר מה אשר העניק משמעות וערך לחיי אברהם ולמפעלותיו. לאחר שנולד יצחק ואברהם התגלה כמי שגבר על הטבע עצמו, הגיע אליו הצו, הפקד בידי את יצחק, ותר עליו, עליך לסגת ממעמדך החדש שכולו ניצחון וגבורה, ולשוב אל אוהלך הישן והדל, עטוף כולך בייאוש ובחרדה. אברהם, הווה על עצמך את התבוסה, וותר בגבורה על מה שרכשת בגבורה. אברהם ציית. הוא הבין כי באמצעות התנועה הדיאלקטית זוכה האדם לגאולה ולהסגבה. המשפט האחרון זה המשפט של הפתרון שלו, אני עוד רוצה לעסוק בו ברבע שעה האחרונה שלנו, אבל הדיכוטומיה ברורה. אומר הרב סולובייצ'יק, אברהם נענה לצו האלוקי. יש כאן תביעה שמגיעה אליך ואתה מרגיש שאתה חייב להיענות לה. השאלה זה לא אם אתה עושה את העקדה או לא עושה את העקדה. השאלה אם אתה מזדהם. השאלה אם אתה מסכים להיענות לצו. האם אתה מסכים לוותר על מעמדך ככובש וכשליט, האם אתה מסכים להפסיק לממש את עצמך? האם אתה מסכים להיות גלגל במקום שאין גלגל ולהפסיק לנסות לעשות רק את מה שמעניין אותי? זה השאלות שמציב הרב סולובייצ'יק בפני האדם הדתי בעולם שלנו. וזה שאלות נוקבות. לא, ההלכה טוען הרב סולובייצ'יק, עכשיו זו טענה שהוא טוען אותה לכל אורך החזית, ההלכה גורמת לך בהגדרה לא לעשות את מה שאתה רוצה. עכשיו אני חושב שהוא צודק. הרב סולובייצ'יק דיבר בעולם מודרני שבו הפער בין התרבות לבין התחושת המחויבות היה הרבה יותר קטן. בחברה היהירה שבתוכה הוא חי, אז הרב סולובייצ'יק היה צריך להגיד, תפסיקו להתמסר לכבוש את המדע, תתחילו להתמסר ללהיות קרובים לאלוקים ולחברים שלכם. זה איש האמונה. כאן צריך להגיד לכם, תתחילו להתמסר. כי זה לא מובן מאליו היום להתמסר. וכאן אומר הרב סולובייצ'יק ונותן, אני חושב, לתובנה מפליאה על מה זה אומר להיות דתי. להיות דתי זה קודם כל להיות מחויב. בהגדרה, בהגדרה. אתה, כשאתה מקיים הלכה, מזדהה איתה מאוד, מאוד מזדהה איתה. אתה מרגיש שהיא האמת היותר עליונה והיותר גבוהה אשר על פני הסגולת ישראל. זה לא משנה. אתה מקיים אותה כי זה צו השם. בחוויה הבסיסית שלך, אתה מקיים אותה כי זה צו השם. ואת זה, בן אדם שהוא חילוני, לא רק שהוא לא יכול להבין, הוא גם לא מבין שזה מה שאתה עושה. הוא חושב שאתה בוחר בלהיות דתי. אתה בוחר להקריב את בנך. ובעיה שלך? אל תפגע באחרים, אל תקריב בנים של אנשים אחרים, אל תסתובב את נפץ מזבחות עכשיו. הרב סולובייצ'יק טוען שהעובדה שהבן אדם קודם כל נענה לצו ומוותר על המימוש העצמי שלו, היא מאפשרת לו לחיות בחיים הרבה יותר עמוקים. וזו הטענה שאני רוצה לפתח. אני יכול להגיד את התחושה שלי, בסדר? התחושה שלי היא שבאמת בכתבים, בקלאסטים, בקשתני שם ואיש ההלכה, זה פחות מובלט. והרבה יותר מובלט, ולכן רוב הדף הזה מצוטט מכתבים מאוחרים, כאילו, סליחו, הרצאות מאוחרות יותר בבחינה כרונולוגית, והספרים החדשים יותר, זה יותר מובלט כשהוא הפסיק לדבר או להדגיש את כוח היוצר של איש ההלכה התיאורטי, ויתחיל לדבר אל הציבור הרחב, אל הכוח, נקרא לזה, יוצר תודעה, לכוח המשפיע בתרבות של ההלכה ככוח, כדבר שאנשים מקיימים אותו. הוא לא עוסק בשאלה מה ההבדל, מה דומה והשונה בין המדען התיאורטי לבין יוצר ההלכה הבריסקאי, אלא בשאלה מה זה אומר להיות בן אדם שומר הלכה. ולהיות בן אדם שומר הלכה, טוען לרב סבבייצ'יק, זה להיות, לחיות חיים של הקרבה. הקרבה במובן הזה שאתה מרגיש מחויב, אתה מרגיש שאתה חייב לעשות את זה. אתה משכנע? אנחנו בעולם שלנו לא אוהבים שאומרים לנו אתה מחויב. למה ככה? כי אנחנו חיים בתרבות שאנחנו מחפשים לממש את עצמנו. אני רוצה לעשות גם את מה שחשוב בעולם וגם את מה שמעניין אותי. מי שאוהב סליחות הכנה לחיים, זה תמיד השאלה שאנחנו שואלים את הרב ליכטנשטיין. אז אני גם עושה מה שמעניין אותי וגם עושה את מה שאני, מה שחשוב. מה הבעיה? הנה מעולה, פתרתי את הבעיה. אבל זה לא הנקודה. הנקודה זה שאם אתה עסוק בעצמך, אז אתה לא תהיה עצמך. טוענים מבקרי התרבות על העולם הפוסט-מודרני, זה מה שראינו כשהוא מדבר על העולם הנהנתני, זה עולם שטחי. זה נחמד, כאילו, לעשות ארוחת גורמה ולנסות להגיד שככה יותר תרבותי. אבל בסוף מה שמראים אותך זה האייפון וארוחת הגורמה. אתה לא נהיה בן אדם יותר עמוק מבחינה פנימית. אתה לא נהיה יותר בן אדם. להיות בן אדם, אומר הרב סולובייצ'יק, זה לעשות משהו כי אתה לא רוצה אותו. כי אתה חושב שהוא באמת חשוב. כי אתה מסכים להתמסר בשבילו. הביא על עצמך את התבוסה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. בשביל מה הוא צריך להביא על עצמו את התבוסה? אני קורא את הפסקה, זה בסיום הקטע התיאור השני של העקדה, התיאור יותר מוכר. תחילתה של פעולת הדת היא הקרבת העצמיות, וסופה מציאות, מציאת העצמיות. ורב, אי אפשר לאדם למצוא את עצמו בלי שיקריב את עצמו. זה בסדר. אני רוצה שאתה תרגיש יותר אנושי, יותר עתה, יותר עמוק, יותר מממש את עצמך. אבל אתה לא יכול לממש את עצמך אם אתה כל הזמן חסוק רק בעצמך. אז הקיום שלך, אז האישיות שלך היא אישיות שטחית, אישיות שמה שמעניין אותך זה הכאן והעכשיו. כדי להיות יותר עתה, טוען הרב סולובייצ'יק, אתה חייב להיענות למשהו שהוא חיצוני לך. ואין, וכאן זה כאילו הפצצה, שאותה הוא יורה לכל כיוון, גם אל מול הנוצרים וגם אל מול החילונים, אין כזה דבר, משהו חיצוני שהוא יצירה אנושית. ההלכה מאפשרת לנו לפגוש את עצמנו ולהכיר את עצמנו רק בגלל שהקדוש ברוך הוא הביא אותה כהלכה. האדם הנוצרי שהקדוש ברוך הוא לא הביא לו מצוות, אלא הביא לו רגשות, הביא לו ציפיות, הביא לו ערכים, אז הוא לא מחזיק מעמד. ככה אני... זה, אני לא נקרא את זה כבר. אבל זה הרציונל, מה שקראתי רציונליות כטריס תרבותי. האדם שהוא רק רוצה לעשות טוב, אבל לא מביאים לו איך, מה הדרך האובייקטיבית לעשות את זה, אז זה לא יחזיק. הוא בסוף יחזור לעצמו. ולמה? כי האישיות שלו היא אישיות שרוצה טוב. טוב שלו. בשביל לעשות טוב בשביל מישהו אחר, אתה חייב קודם כל להבין שאתה לא אחד, אתה לא לבד פה. ובשביל להבין את זה, טוען הרב סולובייצ'יק, וכאן הוא מאוד מאוד נוקשה בעמדה שלו אל מול ההלכה, צריך להיות שבור אל מול ההלכה. צריך שההלכה היא תבוא וקצת תתן לך בוקס באישיות שלך, בחיים שלך. ואם אתה תצליח לחיות כאלה חיים דתיים, גם כשתפגוש אדם אחר, ואדם וביתו ידבר על זה בתור גאולת יחסי האישות, על הפתרון המדהים שההלכה יוצרת בין איש לאישה, והקטע שציטטתי פה זה יותר קשור אל הנאה מאוכל. באיש האמונה הוא מדבר על הקהילה, ויש לו עוד כמה אזכורים. רק כשאני פונה לאלוקים ונותן לאלוקים להכריע אותי ולאפשר לי לצאת מעצמי, אז כשאני פונה לבן אדם אחר, הבן אדם האחר הוא כבר פתאום בן אדם שאני לא משתמש בו כחפץ, כאינסטרומנט. כי אני לא יכול, באדם היהיר, אז האחר או האדם השני הוא לטובת המטרות. והאדם הנהנתן, האחר הוא מכשיר להנאות שלי. ורק אני מבין שיש אופציה כזאת, שהיא לא פה ולא פה, אני יכול להבין שאדם האחר הוא אחר, ולכבד אותו כי הוא אחר. ולכן אומר הרב סלובייצ'יק, המוסר לא יכול להיות בנוי על משהו שהוא לא הלכה. ובזה הוא נותן סתירת לחי לאנשי זמנו, במיוחד כי ואז דיברו בשפה של זכויות אדם, שעוד התיימרה לדבר בכל ענות גבורה. וגם במובן הזה להלך התרבותי של זמננו, שבא ואומר, לא, הנה, אני איש מוסר, אני נותן צדקה להודים. ואיתן הרב סלובייצ'יק, זה נחמד שאתה נותן צדקה להודים, אבל אתה לא איש מוסר, בגלל שאתה עסוק רק בלגונן על החיים שלך. אתה לא באמת מעניין אותך ההודי. בשביל שיעניין אותך ההודי, אתה צריך קודם כל לחיות בחיים אל מול אלוקים, אל מול האחר הנצחי. אני אקריא רק שלושה משפטים זה סוף הפסקה האחרונה. אני קורא את המשפט הראשון בפסקה שציטטתי. התורה מעולם לא הורתה, זה מתוך על התשובות גם כן, התורה מעולם לא הורתה ליהודי לא להתענג, שלא לשאוב הנאה מחוויות כלשהן. ועכשיו אני מדלג שלוש שורות אחרונות. כאשר היהדות מדברת על שמחה בקשר לשלושת הרגלים, עניינה במודעות לכך שיש לקיום האנושי תכלית. מי שחש כי החיים הם חסרי משמעות, מנהל קיום של מהיום למחר, מנייד אל הפה. לא במשמעות הכלכלית בלבד, אלא במשמעות המטאפיזית. אדם שכזה יכול לזכות בשעשוע רב, הוא יכול להשתכר, הוא יכול לרקוד ולשיר, הוא יכול להתבדח, אך הוא לא יכול ליהנות משמחה במשמעותה המלאה. וכאן הרב סלובייצ'יק סוגר מעגל. אני רוצה שתשמח, אני רוצה שתהיה אתה, ואני רוצה שתעשה את זה באמת. ואם לא תצא מעצמך, לא תוכל לעשות את זה. אני מסכם. הרב סלובייצ'יק כתב והתייחס לשתי חברות שונות, לחברה מודרנית ולחברה נהנתנית. את החברה המודרנית הוא הכיר מקרוב, את החברה נהנתנית פחות. בסוף ימיו הוא התחיל להכיר את החברה הנהנתנית כפי שהיא התעצבה. עיקר ההגות שאנחנו מכירים על הרב סלובייצ'יק הקלאסי, זה כשהוא עומד אל מול החברה המודרנית. מה שרציתי להציג בפניכם היום זה שהעמידה שלו מול החברה הנהנתנית היא הרבה יותר רלוונטית לעמידה שלנו מול החברה החילונית. בגלל שהיום גם החברה החילונית כבר לא מתיימרת. אני אגיד יותר מזה. הביקורת של הרב סלובייצ'יק על העולם המודרני היא ביקורת פוסט-מודרני. ובזה הוא הקטים את זמנו. הוא מבקר אותם שהמודרניות היא לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות. אבל הפתרון שלו הוא אחר. הפתרון שלו הוא שיש איזה אמת אובייקטיבית שהיא מחוץ לתרבות האנושית, שדרכה הוא רוצה לעגן את ערכי המוסר. ולעגן את ערכי המוסר בתוך העולם, טוען הרב סלובייצ'יק, זו הקדושה. ובזה הוא מתווכח עם הנצרות. הקדושה זה לקחת את אותם ערכי מוסר, את אותם ערכי חיים, ולחיות את זה נכון. האדם שרוצה לרפא הוא צודק ברצון שלו לרפא. אבל בלי ההלכה הוא יישאר שברירי, הקיום שלו יישאר תלוש. עוד שני משפטים. בכל דודי דופק, הסוגיה הראשונה שאנחנו נתקלים בה, הסוגיית הרע בעולם. הרע בעולם הוא שאלה קלאסית. איך האנשי ימי הביניים יפתרו את הרע בעולם? נגידו, יש סדר אלוקי, כן? זה נקרא בשפה קלאסית, בסופו של קלאסית, שרשרת ההוויה הגדולה. אומרת, העולם מסודר, ואיך, בצורה של מסודר, הרע הוא רע הכרחי. ולכן הם לא שינו את המצב, הם נשארו בחברה הפיודלית שלהם לא מעט זמן. וזו הביקורת של תקופת הרנסנס. מה זאת אומרת יש רע בעולם? בואו נעשה מהפכה, ושלא יהיה רע בעולם. וזה לא עבד. הם ניסו לעשות מהפכה, ובאמת יש פחות רע בעולם. האדם המודרני הצליח בהמון דברים, זה חלק מהמורכבות ביחס אליו. אבל הרע בעולם נשאר.
איך אנחנו יכולים לעמוד על זה שיש פחות רע בעולם?
אתה יכול, זאת אומרת, זו שאלה קשה. זאת אומרת, השאלה היא כמה, השאלה היא איזה מבקר תרבות אתה. זאת אומרת, יש היום מבקרי תרבות מודרנית שאומרים שזה שאתה לא, שאתה חי עד גיל 80 ולא עד זה, זה נקרא שיש טוב כללי. ויש כזה שממשיכים, בדיוק אומרים את הביקורת שאתה אומר, ובאמת, יש, רק בתור משפט לסיום, יש, טוב, לא, אני אגיד לך, אני רוצה לסיים. אבל, שאני לא רוצה שנאחר לערבית. ההתמודדות של הרב סולובייצ'יק וכל דודי דופה, כמו שנראה, עם הרע בעולם, התמודדות פוסט-מודרנית במובן הזה, שלא מחפש את תשובה. והיא גם לא אומרת לך מה לעשות עם זה. יש רע בעולם, לא כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה הכי טוב. יש רב העולם, לא כי... השאלה היחידה שהרב סולובייצ'יק ישאל, וזה ככה נראה וננסה להפיין כשנדבר על הרב העולם, זה איך אני חי עם זה. ואיך אני חי עם זה, כמו שאנחנו ראינו היום, זה דרך ההלכה. כי רק ההלכה נותנת לי את העוגן החיצוני שמאפשר לי לחיות נכון. היה אפשר להציע אלטרנטיבה לרב סולובייצ'יק, וזו אלטרנטיבה שאנחנו מייחלים לה בנפשנו, לפני שאנחנו לומדים את הרב סולובייצ'יק, שמה שאני מוציא מתוכי, ומה שאני מממש את עצמי, זה הדבר הנכון, וזה הדבר האמיתי, וזה הדבר הקדוש. במובן הזה הרב סולובייצ'יק לא מוותר לנו, הוא מאוד קשוח. אגב, גם הרב ליכטנשטיין, במובן הזה הוא מאוד קשוח. הוא לא ייתן לך את הפריבילגיה להגיד שמה שמעניין אותך ומה שאתה רוצה ומה שזה, זה הדבר הנכון. אתה צריך לשים את הקדוש ברוך הוא במרכז. אתה צריך לחיות חיים של שליחות, חיים של ערך. כשאתה חי חיים של ערך, אתה גם תהיה יותר אתה. אבל אם לא, כמה נחמד וכמה שאתה רוצה, זה לא יעזור.
כי נורים את האלוהים הבורא הזה, לא ירים לי
חבית אתה מאוד